מסע משה התורה לכל ישראל. והיה להם קבלה במקרה, ולא נחשב זה קבלה כלל, כי אפשר שיקבלו, אפשר שלא יקבלו. זה לא נחשב קבלה. ועוד אף על גב שמסע משה התורה לכל ישראל, לא נקרא מסירה, רק מי שנשארת אצלו. כך אמר הוא מסרה, ולא לימד. לשון לימוד, משמע שלמד, אבל שכח. מסירה נאמר על דבר שמסר ונשאר בידו. אז הרבה אנשים למדו ממשה רבנו, כל ישראל ודאי קיבלו ממנו תורה ברמה זו או אחרת, אבל רק אחד התורה נמסרה לו, זאת אומרת שהוא קנה אותה והוא זכר אותה והוא העביר אותה בשלמותה לדור הבא, זה יהושע בן נון. קשה מאוד לזכור את התורה. הגמרא בנדרים אומרת, מתחילה למד משה והיה משכח עד שנתן הקדוש ברוך הוא עליו התורה במתנה. לעוקמי גרסה, כדי לזכור את מה שלומדים צריך הרבה סייעתא דשמיא, ולא היה סייעתא דשמיא כזאת אלא רק ליהושע, כי הוא היה ראוי לכך יותר מכל הזקנים שבאותו דור, שרק הוא זכה לאותה סייעתא דשמיא מיוחדת להיות מעביר התורה לדור הבא, לזכור את כל התורה כולה. אותו דבר יהושע לזקנים, כנראה שהאירועים היו מיוחדים הזקנים להיות מקבלים תורה מיהושע. מדרגת משה הייתה כמו חמה שהיה כולה אור, כאילו אור הגוף. כך היה משה, כאילו נבדל לגמרי מהחומר, כמו שברנו פעמים הרבה מדרגת משה רבנו עליו השלום, כאילו נבדל מהחומר. יהושע נמשל ללבנה, יש לו גוף, מקבל זוהר מן החמה. כך יהושע מקבל מזוהר משה, כדכתיב ונתת מהודך עליו. הוא מדרגת יהושע, מדומה מתייחס אליו כייחוס הלבנה אל הלחמה. ולפיכך יהושע מקבל מיוחד, מקבל שהוא כולו מתבטל, כולו זה מפעל החיים שלו למשה. הזקנים שמדרגתם חוכמה, כן זקן לזה שקנה חוכמה, היו גם הם מוכנים, זקנים מהם לחוכמה ביותר, מיוחדים לקבל יהושע, כי החוכמה מדרגה יותר קובעה ליהושע משהו הנביאים. כן, אז המהר"ל עכשיו רוצה להסביר למה דווקא הזקנים קיבלו מיהושע ולא הנביאים. אז הוא מסביר שזקנה פירושו החוכמה. בגמרא במבט הוא אומר שחכם עדיף מנביא, כוונה מסתם נביא, מנביא רגיל. מדרגת משה, מדרגת יהושע היו מיוחדים שהן כפני חמה, כפני ולבנה, זאת אומרת שלא רק שהיו נביאים גדולים, גם היו גדולים בחוכמה. עדיין מעלתם מדרגת החוכמה, ובמדרגתם נכללת החוכמה מצד עילוי מדרגת נבואתם. כך אמר יהושע לזקנים שהם קרובים אליו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לא באים לתאר השתלשלות הנבואה, אלא הופעת השתלשלות התורה, וכאן ניכר הדגש הוא לא על הכישרון הנבואי, ניכר הדגש הוא על החוכמה. אז כן, הנביא, נביאים קרובים אל הזקנים, אף שאמרו שחכם עדיף מנביא, ודאי יש מדרגות שיש ביניהם קשר וצירוף, וזה זקנים לנביאים. ואמר, ונביאים מסרוע לאנשי הכנסת הגדולה. היא מדרגה בפני עצמה. זה לא הזקנים שהיו מיוחדים בחוכמה, ולא הנביאים שהיו מיוחדים בנבואה. אנשי הכנסת הגדולה היה להם מדרגה מיוחדת, שהיו עדה קדושה, שהיו קדושים במעשיהם. מצד קדושתם היה להם מעלה עליונה. זאת אומרת שיש דרג המהר"ל שלוש מדרגות שונות בקשר לתורה. מדרגה אחת נקראת חוכמה, זה ודאי ההבנה מאוד מאוד עליונה. מדרגה שנייה זאת נבואה. נבואה זה היכולת להשתייך נפשית, זה לא עניין של הכרה, הבנה של סרטן, אלא עיקר עניין זה השייכות הנפשית. ואילו אנשי כנסת הגדולה זה מדרגה שלישית, זה כישרון המעשה. מה שאפיין אותם זה מעשים קדושים. זה שלוש מדרגות, מחשבה, נפש ומעשה, שכל, נפש וגוף. ואנשי כנסת הגדולה, מה שאפיין אותם זה קדושת המעשים. עד כדי כך שאנחנו רואים שבימיהם התבטלה עבודה זרה מן העולם. מדרגה זו מיוחדת להם, לא כמו מדרגת הנבואה. אמנם הנביאים היו יותר גדולים, אבל הם לא הצליחו לבטל את העבודה זרה. העבודה זרה עדיין השתייכה, אבל הם העצימו מאוד את קדושת המעשה, ולכן הם הצליחו לבטל את העבודה זרה. לכן צריך כינוס, ופה כנבואה, נביא יש אל אחד כמו על הרבה, אין את זה נפקא מינה. אבל אלו היה להם מעלה קדושה קרובים אל השם יתברך, ודאי השם יתברך עם הכנסייה ביותר, היו 120 לטעם מופלג ואין כאן מקום זה. זאת אומרת, בגלל קדושת המעשים שלהם, הם זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת, לא מצד הכישרון האישי, זה לא מה שבלט שמה, לא הכישרון האישי השכלי ולא הכישרון האישי הנפשי, אלא ההירתמות של הרבה אנשים לעצב חיים מעשיים עליונים קדושים, זה יצר את סייעתא דשמיא מיוחדת של אנשי הכנסת הגדולה. לסיכום, יש כאן 5 מדרגות, זכרו כאן. כל אחת מדרגה בפני עצמה. ראוי שתבוא עם ישוע לזקנים, כי הזקנים יותר קרובים לישוע, הזקנים נביאים, נביאים אנשי הכנסת הגדולה. כל הזקנים היו כולם מדרגה אחת, ולכן אנחנו לא מפרטים מה שקיבלו זקנים מזקנים. כמובן שהיה כל הזקנים, היה ביניהם עוד ועוד זקנים שנתנו לזקנים, וזה הכל מדרגה אחת. כי אותנו מעניין שנחשב הקבלה שבאה מרשות אחת לרשות אחרת, המעבר העקרוני של התורה. כי ראוי שתבוא התורה מיושע לזקנים, כי הם קרובים ליושע מעלתם. אחד מהזקנים לא נחשבו רק קבלה אחת. סוף סוף ראוי שתתפשט התורה מיושע לזקנים. והיה על ידי יהושע עצמו, או שמסר אל קצת, הם מסרו לזקנים אחרים, הכל זה נכלל ביהושע לזקנים. כי ראוי שתבוא התורה מיהושע לזקנים. אותו דבר מזקני נביאים, ודאי שהיו שם מדרגות ומעברים בתוך הנביאים, קצת נביאים וכל נביאים נחשבים דבר אחד מדרגה אחת. כי ראוי שתבוא התורה מהזקנים הנביאים, שהם שתי מעלות שיש להם שייכות וחיבור יחד. וכך אותו דבר כזה בעצמו מהנביאים לשקלס הגדול. ולכן, אל תקשה מה לא, שלא הכניס כאן דוד ושלמה. כי אין למלך צירוף וקישור אל אחת מאלו המעלות, רק מדרגת המלך בפני עצמו, שהרי המלך מיוחד בעצמו, אין לו צירוף וחיבור לשום אדם, רק עומד בפני עצמו. לפיכך אין כאן מקום קריאה, להכניס המלך. לכל אלו שזכר כאן נכנסו מדרגת הקבלה זה מזה, יש לאחד חיבור וקישור אל האחד. זה עניין הקבלה שבא מזה לזה. אמרנו כי צריך שיהיה מקבל מיוחד לקבלה, שאם לא כן הייתה הקבלה במקרה, אפשר לומר כלל, אבל המלך אינו מיוחד לקבל מהמסר התורה, גם אינו מיוחד לבשור אלא מקבל, כי מדרגת שהוא מלך הוא בפני עצמו. כן, אומר המהר"ל שאנחנו באים לתאר תהליך של, יש בו הרבה התבטלות. המוסר משקיע את כל נפשו במקבל. במקבל משקיע את כל נפשו ולקלוט מהמוסר. יש פה תהליכים נפשיים, מאוד מאוד מלאי של התמסרות לגמרי להעברת התורה לדור הבא. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד מאוד חי את האדם שאתה מקבל ממנו או נותן לו. כי להעביר את התורה זה לא העברת אינפורמציה כמו שאמרנו. בשביל לקבל אתה צריך ממש להיות איתו לגמרי נפשית, לחוות איתו, להיות קשור אליו. קשר מאוד מאוד עמוק נפשי בין רב לבין תלמיד, כדי לאפשר גם את הקבלה וגם את המסירה בשלמותה. מלך במהותו הוא לא יכול להיות בקשר נפשי עמוק עם האנשים. למה? כי כל המהות של מלך זה לראות את המבט הכולל של התקופה. כמו שאומר המלך עניינו להיות נבדל. זה תפקיד של מלך. הוא עכשיו צריך לשמור על לא להיות שייך נפשית למישהו מסוים. אסור לו להיות מסוים. כי זו המהות של מלך, שהוא לא שייך לשום דבר. אלא הוא כל הזמן מסתכל על כל האנשים, על כל המדינה, על כל המלאכה. אם הוא יהיה שייך לחלק מסוים, לסקטור מסוים, לאנשים מסוים יהיה שייך אליהם נפשית, זה פוגם במלכות שלו, בתפקיד הכללי שלו. ולכן המלך הוא לא יכול להתמחות בדבר הזה של העברת התורה. העברת התורה זה התמסרות של רב לתלמיד מסוים, או לתלמידים מסוים, הוא משקיע בהם את נפשו. והפוך, תלמידים מסוימים משקיעים ברב מסוים, זה כל עולמם. זה דורש לראות רק את זה, להתמקד לגמרי. הרב עכשיו מתעסק כולו בתלמיד הזה. כולו, כל עולמו. ובוודאי שהוא לא, יש הרבה דברים שהוא לא מתעסק איתם. הוא לא, אין אותו, הוא לא מתייחס בשווה לכולם. הוא לא מסתכל מלמעלה על התקופה וכו'. הוא עכשיו כולו עסוק בקשר כמה שיותר עמוק נפשי בין בינו לבינו. לכן המלכים הם לא האנשים המתאימים להעברת התורה, כי כמו שאנחנו לאט לאט מעכלים, העברת התורה היא לא עניין של ידע, אלא כמו שראינו עוד פעם ועוד פעם, קשר נפשי עמוק בין רב לתלמיד. המבין בחוכמה ידע לבאר דבר זה, איך באה קבלת התורה משל יהושע של המדרגה למטה מדרגת משה, אחר כך באה קבלה לזקנים שהם סמוכים לגמרי יהושע, שהם מקבלים בראשונה מצד ימין. דבר זה אמרו צור חכמים שאמרו עד אברהם לא הייתה זקנה. מהזקנים באה קבלה הנביאים שהם מקבלים מצד שמאל, כי דכתיב אצל הנבואה יד השם הייתה עליו וכל יד הוא שמאל. כן, בדרך כלל המהר"ל אחרי שהוא מסביר דברים על דרך המחשבה והשכל הוא מוסיף עוד מימד שרומז לתורת הסוד. הוא בא לרמוז למה הזקנים קודמים לנביאים. אז מקודם הוא אמר למה הזקן קודם לנביא? כי חכם עדיף מנביא. ועכשיו הוא רוצה להסביר קצת יותר מה תמון במשפט הזה, חכם עדיף מנביא. יש הבדל בין חוכמה לנבואה, אומר המהר"ל, ההבדל ביניהם זה כמו ההבדל בין ימין לבין שמאל. מה זה ימין? ימין זה מידת החסד. וכמו שהוא אומר כאן, שאברהם, כידוע שאברהם מידתו מידת החסד, עד אברהם לא הייתה זקנה. זאת אומרת, עיקר מידתו של אברהם הופעת החסד, וזה נקרא זקן. זקן זה תיאור של חסד מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים שזקן, הוא מתחיל להלבין שערו, נהיה לבן. לבן זה מידת החסד. אנחנו זקן, זה ביטוי של רחמים, הוא מתרכך כבר, הוא כזה יותר עניינים של רחמנות. מידת החסד. והחסד או הזקנה קשורים למושג שנקרא חוכמה. לעומת הנבואה, שזה שמאל, כי אנחנו רואים שהנבואה קשורה ליד. ויד הנביאים אדמה, נאמר בהושע, או בו במלאכים, יד השם הייתה עליו. ויד זה שמאל. מה זה שמאל? שמאל זה דין, או גבורה. אנחנו צריכים קצת לנסות להבין למה חוכמה מול נבואה, חוכמה זה חסד וזקנה, לעומת נבואה שהיא נחשבת דין ושמאל. אז ננסה טיפה להסביר מה שאנחנו יכולים להבין כאן. כפי שהדברנו מקודם, מה המיוחד בנביא? נביא, מה שמאפיין אותו זה החוויה הנפשית העמוקה. זאת אומרת, נביא לא עסוק בידע, בתוכן, אלא עסוק בלחוות את התוכן. הוא חווה אותו בכל נפשו. ולכן נביא, למשל, לא יכול לפסוק הלכה. נביא כשהוא מתנבא, הוא לא יכול לפסוק הלכה. למה הוא לא יכול לפסוק הלכה? כתוב במפורש, אומר הרמב״ם, שאם נביא יפסוק לך הלכה, אתה לא סופר אותו. מה, למה לא? הוא תמיד חכם, נכון. אבל כשהוא מתנבא, הוא מאוד מאוד אישי. הוא עסוק בחוויה, כלומר, באיך שהדברים באים אליו אישית. והעובדה שהדברים, שאתה עסוק באיך שהדברים אליך באה אישית, יש בזה צד של משהו מצומצם קצת. מצומצם, זאת אומרת, זה מה שעכשיו לפי הכלי שלך, הקיבול שלך, העולם שלך. זה לא כל דבר מתאים לכולם. זה מאוד מאוד אישי. חכם לעומת זאת, כשהוא לומד, הוא לא עסוק עכשיו בחוויה האישית שלו. זה לא הנושא שלו עכשיו. הוא לא חווה, נכנס בתוך הוא דן בנושא. במובן הזה הנושא הוא יותר פתוח לכולם. הוא שומע אנשים, מתווכח, סובר דעות. הנביא הוא לא בתקשורת עם אחרים, אין שאלות, תשובות, דיון, חשיבה נוספת. הוא מקבל דבר, הוא כולו בתוכו. זאת אומרת שבחוכמה יש יותר פתיחות, יש יותר רוחב. אני שומע, אני מעביר, אני יכול להסביר לאחרים, אני יכול לקבל תגובות מאחרים. מה שאני אומר גם רלוונטי להרבה אנשים אחרים, זה לא משהו שהוא אישי שלי. אני יכול להסביר אותו מצוין גם לאחרים, והם ידעו את זה בדיוק כמוני. אני אתן משל טיפה לסבר את האוזן. אם אדם למד משנה, כן? והבנת טוב את המשנה, הבנת אותה בצורה ממש טובה, אתה הבנת את הפירושים, ועכשיו אתה באים 20 בחורים צעירים, אומרים לך, תלמד אותנו בבקשה את המשנה הזאת. אין בעיה. אתה מושיב את כל ה-20, מסביר בטוב טעם את המשנה, כולם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול לשתף, כן? את הידע, את ההבנה שלך, הבנת טוב בצורה בהירה, אתה יכול לשתף את כולם, זה חסד. אתה יכול לתת רוחב, הרבה אנשים יכולים להבין את המשנה הזאת עכשיו, זה רחב. אבל אם בזמן, באמצע תפילת 18, הרגשת איזו הרגשה מאוד מיוחדת, כשהתפללת, אני יודע, התפללת רופא חולים, ויש לך חבר שהוא חולה, ואתה מאוד אוהב אותו, מאוד חבר שלו, באותו רגע הייתה לך ממש איזו התרגשות מאוד גדולה, איזה דבקות מיוחדת, תחנונים מיוחדים מאוד 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 בזמן התפילה על החבר שלך החולה. אתה יכול להעביר את זה לאנשים אחרים. אתה לא יכול להעביר את זה. זה מצומצם, זה נשאר אצלך. אתה לא יכול, תבוא 10 אנשים, תנסה להסביר, אתה לא יכול להסביר את זה. זה נשאר מצומצם. זה נשאר פרטי. פרטי במובן הזה, אתה לא יכול להעביר את זה, את האינפורמציות, אין מה לדבר על זה, לשאול על זה, להסביר את זה. זה דין. דין דבר אישי, דבר מצומצם. זה שמאל. שמאל זה דבר מכונס. ימין זה דבר מתפשט. החוכמה היא מתפשטת. במובן הזה חכם עדיף נביא, הוא יכול להסביר, יכול לדבר, יכול ללמד. הנביא זהו חווה. את החוויה הזאת הוא לא יכול להעביר לאף אחד. את התחושות הרוחניות שלו, את הרגשות, את עוצמת השייכות הנפשית, הוא לא יכול להעביר את זה לאף אחד. זה מצומצם יותר. זה לפי מה שהוא. לכן זה נקרא יד. מה זה יד? מה שאני תופס, נכון? זה הכלי הקיבול שלי, מה שאני תופס. ביד הנביאים אדמה, יד השם הייתה עליו. זה היד שלי, מה שאני תופס, לפי הכלי הקיבול שלי. לכן, החוכמה היא נמשלת לימין, והנבואה לשמאל. חוכמה היא שייכת לזקנה, זקן זה ביטוי של חסד, ותמיד תמיד לעולם החסד קודם לדין. קודם כל חסד ואחרי זה דין. קודם כל זקנים, אחר כך נביאים. אז לפי זה הסדר של המשנה, לפי ההסברה הזאת, זה סדר פנימי, רוחני. משה ויהושע היו אנשים ענקים, שאצלם הדברים התחברו. אבל מיהושע כבר אין את היכולת הזאת לאחד, גם את הנבואה וגם את החוכמה, ואו שאתה חכם או שאתה נביא, או שאתה מסביר הסברות, ואתה מסוגל לדבר, וזה כולם יכולים להקשות, להבין, זה משהו רחב, שייך לכולם, או שאתה נביא מתמקד במימד האישי שלך, בחוויה האישית שלך, שזה כבר מדרגה אחרת, מצומצמת יותר. אז זה נקרא יותר דין. זה הכוונה שחכם עדיף נביא, במובן הזה, שהוא יכול יותר לשתף יותר אנשים, יכול לדון בנושא בצורה יותר פתוחה, יותר רחבה. כן.
גם חכם, אבל יש לו את ה... הוא לא יכול להעביר בשלמות את מה שהוא
הבין. למה לא? למה? הבנת, אמרת, הבנת משנה טוב, אתה יכול להעביר אותה
עליו. מתרגש
מזה ברמה... אז באותו רגע זה כבר לא החוכמה. אתה מחלק עכשיו, יש את החוכמה, התוכן, ויש את החוויה. זה מה שניסינו לחלק, בין החוכמה לחוויה. נכון, אבל לא מצליח להעביר את החוויה, הוא יכול להעביר את החוכמה. את החוויה קשה להעביר, נכון? אז זה ההבחנה בין חכם לנביא. ולכן חכם זה יותר חסד, יכול להעביר את זה. אנשים יכולים לדבר איתו על זה, נפתח. השן החוויה היא נשארת, וזה בחינת נביא. נביא הכוונה החוויה, וזה יותר אישית. ומי הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? זה לא ימין ולא שמאל, מצד דושתם. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה היו עסוקים עכשיו מאוד מאוד בקדושת המעשה. כלומר, לא בחוכמה או בחוויה, אלא בתיקון המציאות. יותר צד של המעשה. במעשה, הנושא הוא לא ימין ולא שמאל. זאת אומרת, הנושא עכשיו הוא לא, אני עכשיו מסביר לך מלא מלא דברים ונותן רוחב של דעת, ולא חוויה. מעשה זה דבר שמצד אחד הוא שייך לכולם, מצד שני הוא גם אישי. אבל הוא לא אישי מדי, הוא גם לא שייך לכולם מדי. מעשה, תיקון המציאות המעשית. וזה עניינם של אנשי כנסת הגדולה, שהם כנסייה. כלומר, ליצור מכנה משותף. המכנה המשותף הוא המעשה. כן, כולנו יכולים ליצור מכנה משותף. גם אדם מאוד חכם, גם אדם מאוד לא חכם. גם השכה והחווה, בסוף המכנה המשותף של כולם זה המעשה. שני אנשים למדו סעיף בשולחן ערוך. אחד הבין אותו לעומק. השני הבין אותו שטחי. אחד, כשהוא למד, הוא חוויה מאוד משמעותית, או כשהוא קיים את ה... אבל בסוף, במעשה, שניהם שווים. נותנים ידיים, גדול הדור, גדול הגדור, שיודע, בקי בלחות נטילת ידיים, ואמר את שחיק, שבסוף שהם נותנים ידיים, זה אותה נטילת ידיים, אין הבדל. זה אותו מעשה. יכול להיות שהוא מכוון כוונות עליונות, והוא יש לו על זה סוגיות שלמות, והוא אין לו שום סוגיה, הוא גם לא חווה חוויה. נכון, אבל המעשה שווה בין שניהם. וזה בחינת הכנסייה. מה זה כנסייה? מכנה המשותף של כולם. מכנה המשותף של כולם, שכולם כולם פה שווים, כולם פה זה קדושת המעשה. לכן זה הדגש הוא לא רוחב החוכמה ולא עוצמת החוויה, אלא על זה הם באו לשים את האצבע על זה. המעשים, קדושת המציאות, כמו שראינו לפני כן, שלכן הם ביטלו, היו קדושים במעשיהם, ולכן ביטלו את עבודה זרה, מה שלא הצליחו החכמים והנביאים. כן, דווקא הדגשת המעשה הצליחה ליצור איזו אחדות, אחדות של כולם. זה מתאפיין מאוד בחסידות, בתנועת החסידות. הרבי מלובביץ' ועוד, מאוד הדגישו את הדבר הזה, של המעשה. המעשה עיקר. כי זה המכנה המשותף שמחבר את כולם ביחד. כולנו שווים, כולנו עושים את אותו דבר. כולנו עושים את אותו מעשה. נכון, השאלה היא אם זה הנושא שעליו מדברים כולם. על מה הנושא שעליו כולם מסתערים? זה כאילו הנושא, המכנה המשותף המעשי. השאלה אם מבליטים את הפערים, או את החוכמה, מגדילים אותה, או מגדילים את החוויה, או שכולם, כל הכוחות נרתמים לעיצוב המעשה. האווירה של כולם ביחד אותם מעשים, מתקנים, דואגים, עושים גזרות, תקנות, לוודא שכולנו מרושתים על הצד המעשי. אז אתה רואה שבאמת הם עשו המון תקנות. עזרה, נחמיה ועוד אנשי הקטור, המון תקנות, המון גזרות, לוודא שבמעשים כולנו מיושרים כאן. ואת כל האנרגיה משקיעים שם. לא אין נבואות מרשימות, אתה רואה איזה נבואות מדהימות, ואין איזה חידושים מרחיקי לכת. המעשים, כולנו ביחד, מתקנים את המעשים, כולנו כל הזמן הם עסוקים בלסגור את הפינות, לסתום את הפרצות, כשכולנו עושים את אותו דבר, וזה משקיעים את כל האנרגיות שלהם. טוב, מעתה התבהרו כל השאלות למשכיל אין ספק, ופירוש זה אם תעיין. כן, המהר"ל עכשיו פתר את כל השאלות שהוא פתח בהם על המשנה, וברור למהר"ל, ככה הוא לאורך כל הפירוש, שהפירוש שלו הכי טוב. ככה זה גדולי ישראל בשוכמאים שהפירוש שלהם הכי טוב. אין ספק בפירוש זה אם תעיין בזה. טוב, בשורות טובות. שבוע טוב.